היי, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה, והיום איתי מאיה בן אפרים. מאיה היא דיאטנית קלינית, בעלת תוכניות דיגיטליות לירידה במשקל. אני לא עושה לפרסומת, אבל זה עובד כי אני הייתי שם. ואנחנו הולכות לדבר על איך אנחנו מתמודדות עם עומס, עם סטרס, עם אכילה רגשית, עם אכילה כי משעמם לנו, באופן כללי, על הקשר בין משברים לעודף משקל. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דיין וולפנר, ואני אדבר איתכם על גירושים, על זוגיות, וכמובן על קרמה, שהיא בעצם תוצאה. היי, מאיה.
היי.
מה שלומך?
מהמם. תודה שהזמנת אותי.
You're welcome. אוקיי, אז אני מציגה לך שאלה של לקוחה שלי, שמתחילת הליך גיהנום, הליך ממש ממש קשה, מתחילת ההליך, עלתה 12 קילו, והיא מתבאסת על עצמה, אבל היא אומרת, אני לא יכולה להתמודד עכשיו גם עם זה. עכשיו, את יודעת, יש כאלה שזה בסדר להם, ואנחנו לא מדברות עליהם, וזה בסדר, מה קורה עם אלה שכאילו תוך כדי משבר גם ממש עולות במשקל, ומתבאסות מזה?
קודם כל אני אסביר לך משהו. אחד הדברים שבגללם עולים במשקל, זה גם חוסר אכילה. אנשים לא אוכלים לאורך היום, ואז מגיעים הביתה, ואז פתאום
מתחילים לטרוף.
בדיוק. זה עלייה אחת. עלייה שנייה היא בגלל שהיא לא אוכלת כל היום. גם פה הגוף מפרק שריר ולא מפרק שומן, וזה בעיה, כי את זה אנחנו יכולות לפתור. מה אנחנו... קשה לנו כרגע לפתור, זה את הערב הזה, שהיא לא מצליחה לשלוט בעצמה.
אני לא יודעת אם זה רק ערב, כי זה מצב של משבר, את פחות יכולה להתעסק עם מה את אוכלת.
בסטרס אנחנו לרוב, יש לנו שתי צורות שאנחנו מתמודדות, עם אוכל ועם סטרס. אחד, זה שאנחנו אוכלות הרבה, לאורך כל היום, ובאמת מעמיסות. השני, ובטח קרה לך אחד מהם, זה דווקא לא אוכלות. במהלך היום, כשיש לנו סטרס, ואנחנו מול החדשות, זה היה במלחמה, אבל היא, בעבודה, היא, כל המשרה, היא לא אוכלת, כי ממש המוח שלנו מתנתק מהרעב, הוא יותר עסוק בדברים אחרים, ואז מגיעים הביתה, וסטרס יורד, כאילו, ואז אנחנו מתחילים לאכול. צריך למצוא מה היא כן יכולה לעשות עבור עצמה. נכון, אין לך חשק, אבל היא מתבאסת מצד אחד שהיא עלתה במשקל. תחשבי שברגע אחד היא יכולה כבר לעצור את זה. ומה יקרה אם היא תעצור את זה?
היא לא מצליחה.
כי היא לא יודעת אולי איך. ויש פתרון. כי לא כל דבר אנחנו צריכים להכין לעצמנו, ולא כל היום אנחנו צריכים לבשל בשביל לרדת במשקל. היום א', יש כל כך הרבה פתרונות בחוץ. ודבר שני, תראי, לא לימדו אותנו את זה, לא בבית ספר, לא באוניברסיטה, לא בצבא, לאכול. מה שלמדת אצלי. למדת לאכול, וכל מה שצריך זה לאכול מסודר. אז אם זה הידע שהיא צריכה, והיא תקבל אותו, ונמצא איתה פתרונות, היא תתחיל לאהוב את עצמה, כי היא גם שולטת בזה, וגם היא מרגישה שהיא רואה שיפור. ואין ספק שברגע שאנחנו אוכלים טוב, נראה שיפור.
אז אני חושבת שאמרת פה נקודה שהיא סופר חשובה. את אמרת, היא תתחיל לאהוב את עצמה. ואחת הבעיות הכי קשות של אנשים שנמצאים במשבר, זה שהדבר האחרון שהם אוהבים זה את עצמם. הם לא אוהבים את עצמם, הם כועסים על עצמם, הם בדיכאון.
אבל צריך להתחיל להרים אותם.
נכון. ואת חושבת שאפשר דווקא דרך אכילה?
תזונה, קודם כל, זה התרופה הכי טובה, לאיזון הורמונלי, בסדר? מישהי שעולה במשקל, היא לא ישנה טוב, היא מרגישה רע עם עצמה. היא קמה בבוקר עוד יותר ברע, כי שום דבר לא עולה. היא יכולה להיות בלתי נסבלת לילדים, כי היא רע לה עם עצמה. אז כן, אחד הדברים שאנחנו צריכים לעבוד עליו, כל היום וכל יום מחדש, זה מה אני עושה עבור עצמי כדי לאהוב את עצמי קצת יותר. ואם את במשבר, תעשי את הדברים הקטנים שיעשו לך טוב. תחת... זה המצב שלך
בדיוק,
כרגע.
זה בדיוק הנקודה שאני רוצה לדבר עליה. על הדברים הקטנים שיעשו לך טוב. ואפשר. בואי נדבר על זה.
קודם כל, רות, אני חושבת שנשים, כשהן שוכחות את עצמן, הן שוכחות את הזמן שלהן. ואז זה רק לקום מהמיטה וישר לעשות סנדוויץ'ים לילדים, לקחת אותם, לחזור, לנסוע לעבודה, והערב את יודעת להישפך מול הספה, או שוב פעם להיות בכל מיני שיחות. לקום יותר מוקדם. זה עושה טוב.
נכון.
ואני אפילו לא אומרת, תתחילי לעשות ספורט. אני לא שם.
למה? אני כן.
אז אני אגיד לך מה. גם הליכה עושה טוב.
זה משחרר אנדורפינים.
נכון. אבל גם אם לא נקרא לזה ספורט, היא לא צריכה חדר כושר, והיא לא צריכה להיכנס לחוגים שעולים 500 שקל. ואני מדברת גם על נשים שיצלח, וגם בכלל אישה שהתחתנה, יש לה ילדים, מכניסה את עצמה לתוך השגרה הזאת, ושוכחת את עצמה. קומי, בחמש, 5:30 בבוקר, לא משנה איפה את גרה, אם זה בתל אביב, או צפונה, או דרומה, או במושב, תעשי הליכה של 25 דקות. מוזיקה, ציפורים, זה פותח, זה פותח תודעה, זה פותח מחשבות, זה פותח חלומות, זה מתחיל, קודם כל, להשפיע על ההורמונים שלך.
אז מה שגרת הבוקר שלך?
דופק שלי, אני משוגעת אבל.
מה, נו, ספרי, גם אני משוגעת.
אז אני קצת במועדון 5 בבוקר.
כן.
3 ימים בשבוע.
כן.
רק. אבל זה לקום, אנחנו גרים במושב. אז זה חצי שעה הליכה, 25 דקות. מדיטציה. נו.
לא, למה? כאילו זה בסדר.
תמיד, תמיד, אני יודעת. מדיטציה, יש לי מדיטציה באפליקציה.
איזה אפליקציה תמליץ?
קם.
איך?
קם.
קלם, אוקיי.
מדהימה, יש בה הכל. זה 10 דקות של רק הקשבה בדיוק לנשימות שלה, כאילו להתנתק. עכשיו, ב5:30 בבוקר, או 5:45, אין אף אחד. אין וואטסאפים, אין טלפונים, ואני בן אדם שהטלפון שלו, הוא לא מפסיק.
כן, את נראית לי בהיפר.
אני היפר. אני גם הפרעות קשב, גם היפראקטיבית. אני עדינה איתך, אבל כן.
אז את מתחילה הליכה 25 דקות?
הליכה 25, עם הפיג'אמה אגב.
באמת?
כן, כן.
אוקיי.
מכנסיים של הפיג'אמה, אני הולכת 25 דקות במושב, חוזרת, קם 10 דקות או יותר, אם יש לי משהו להקשיב, הפודקאסט שלך לדוגמה, זה השעות של הבוקר, לא בזמן ההליכה, אבל אני שוכבת על הספה בחוץ, לא? בהליכה את צריכה מוזיקה, אני צריכה את התזוזה הזאת, גם אין אף אחד, אז את מכירה את התנועות האלה בבוקר שאין אף אחד?
דרך אגב, המוזיקה היא גם מעלה את המצב רוח.
נכון, וזה מה שעושים 5:30 בבוקר, שאף אחד לא מסתכל. אז אני קופצת, אני רוקדת, אני גם כאילו איך שאני, אני לא מנסה להתייפתות, אם ב6 בערב את צריכה להתלבש. לא, לא רוצה. אף אחד לא זז במושב, ואז אני עושה קם, בדרך כלל זה 10 דקות, ואז פודקאסט, מתקלחת, מכינה אוכל לילדים, ולי, לכל היום, אני בדרך כלל גם עד 10-11, גם 3 פעמים בשבוע, 4 פעמים בשבוע. ואני יוצאת לעבודה.
וזה 3 פעמים בשבוע?
זה 5:30 בבוקר, כן. יומיים בשבוע, אני קמה עם הילדים לזה, אבל היום נראה אחרת.
כאילו ובוויקנד גם?
ספק, כן. בוויקנד אני גם עושה אימונים.
איזה לי... אימונים?
אינטרוולים.
אינטרוולים.
חובה.
מה זה אומר אינטרוולים?
גם כוח וגם אירובי, וזה קפיצות וזה כל מיני תחנות כאלה שאתה עובר.
עם מאמן?
כן, זו קבוצה כזאת אצל מאמנים, מאמן, אבל גם בגלל שהשעות לא נוחות, אני כבר הבנתי שאין לי מה להילחם עם עצמי בבוקר, להגיע לשם ב8, עד שאני יוצאת משם, עד שמקלחת. אז ויתרתי על זה, חזרתי ל5 בבוקר, שזה באמת, זה עושה טוב. את חוזרת וגם בא לי, אחר כך עדיין במיטה, ואני כזה לידו, את יודעת, זה גם עוד רגע.
אז כן, אז אני רוצה שנייה באמת לעצור ולדבר על כמה שגרת בוקר חשובה.
מאוד.
זה פשוט, אני, את יודעת, אם אני לא מתאמנת בבוקר, ואני ממש משתדלת כל יום להתאמן, לפעמים אני לא מצליחה כי יש לי דיונים מוקדם, אבל אם אני לא מתאמנת בבוקר, אני קודם כל אני יותר עייפה. שזה זוי, אני אמורה להיות פחות עייפה. אני יותר עייפה אם לא. אני לא מתאמנת, ויותר עצבנית.
לא שחררת הורמונים.
כן.
יש הורמונים
כן.
של שמחה שמשתחררים.
בדיוק. האנדורפינים, אני מכורה לזה, התמכרתי. אני גם מאז המלחמה, אני לא עושה את זה יותר בחוץ, אני כל יום בחדר כושר.
מהמם.
כל יום, יש לי פשוט פה גם בבניין, אז
בחוץ
דרכה.
זה עוד יותר כיף.
אז זהו, אז כל החיים עשיתי בחוץ, עכשיו אני עושה בחדר כושר ואני בסדר עם זה, וגם הגעתי למסקנה שזה בסדר לשנות שגרה, הייתי שנים בפילאטיס וריצה, עכשיו אני בחדר כושר ריצה ומשקולות וטוב לי עם זה.
תזוזה.
וכיף לי עם זה, תזוזה והפעלה הגופנית, ואחרי זה מדיטציה, או לפני, אני משתדלת לפני.
עם אפליקציה או לבד?
עם מדיטציה שיש את השלבים, תמיד משהו ברקע חייבים.
חייבת להיכנס כן. לכם, יש שם הכל.
יש שהייתי שם.
אגב, גם ריקוד וגם סתם מין מאסטר קלאסים כאלה, של ידע על הכל.
זה פודקאסטים, כן, זה עולם
מדהים.
שלם, כן.
אז זה ממש, אני חושבת שאני מנויה לזה 4 שנים, וכל יום בעלי מת מזה. כאילו, את יודעת, זה כל יום.
כל יום מדיטציה.
יש לך גם גביע.
אוקיי.
שאתה מקבל, ואז תראה, יש לי כבר 970.
אני חושבת שמדיטציה זה בכלל כלי משנה חיים. כי אתה ממש, אם אתה נכנס לרמות העמוקות של זה, אתה יכול לשנות את המציאות עם מדיטציה.
ולמה אנשים לא מבינים את זה?
כי זה נשמע רוחניקי, וזה נשמע כאילו לא בשבילי, ואין לי סבלנות.
וקשה להתמיד.
ולא עושים גם את, את הדבר הנכון. כן, מאוד קשה להתמיד במדיטציה.
אז את יודעת משהו לגבי התמדה, בסדר? אם אני אומרת לך שזה עושה טוב, ואת שומעת את זה, ואת אומרת לעצמך, אוקיי, שמעתי, אני מרגישה שזה רוחניק, את יודעת, יש לך אמונות, טו-טו-טו-טו-טו. אבל אם תתמידי 30 יום במדיטציה, גם אם את לא מתחברת לזה בהתחלה, זה הופך להיות חלק ממך. וזה מביא שמחה. מילים קטנות שיש במדיטציה, אני לוקחת אותם לכל היום. ממש, יש לה משפטים כאלה, כל יום משפט, יש לו ערך, סיפור על ההוא בים שעשה כך. וזה ממש נותן לך, אבל אנשים קשה להם להתמיד, כי אין להם עוגן.
וגם כי לא רואים בזה תוצאות מיידיות, אני אומרת לך, מדיטציה משנת מציאות.
משנת
חיים, משנת מציאות. גם באופן כללי, אם יש לי שאלות שאני לא יודעת התשובות עליהן, זה במדיטציה, זה מגיע. יש משפט כזה שאומר שתפילות זה הדרך שלך לדבר עם אלוהים, ומדיטציה זה הדרך של אלוהים לדבר איתך. את מקבלת אינסייט, תובנות, את פשוט מסיים מדיטציה ואת יודעת דברים.
ולא צריך לעשות את זה הרבה זמן.
נכון, 10 דקות מספיק לגמרי.
מה הנשימות בעצם עושות? הן מרגיעות אותך ומשכיחות. אני עושה גם 10 דקות לפני שינה, קבוע. יש או 5 דקות או 10 דקות לפני שינה. אותה אחת אני יודעת אותה בעל פה, ואני עדיין אשים אותה, אשים את האוזניות.
ואז את ישנה גם יותר טוב.
מה זה ישנה טוב? זה ומגנזיום ביחד, אבל זה מרגיע. כי אתה פתאום מתרכז בנשימות, ואתה לא מתרכז בכל המחשבות שהיו לאורך היום, או מה יש לך מחר. בכלל, יש, תדעת, היגיינת שינה שחשוב לעשות, בעיקר אנשים שהם לחוצים והם בסטרס והם עובדים מאוד קשה. אבל זה ממש נותן 10 דקות של שקט עם עצמי. מתי יש לך את זה במהלך היום?
אני חושבת גם שאת מרשה לעצמך, או שאת נותנת לעצמך את השעה הזאת בבוקר, את כבר מתחילה יותר לאהוב את עצמך. כי ברגע שאת עושה את זה, את מתנהגת כמו מישהי שמגיע לה. ומישהי שמגיע לה לטפח את עצמה, לדאוג לעצמה, כבר מגיע לה גם ביתר התחומים.
עוד יותר, אני אגיד לך.
דברי.
כשהילדים והבעל, כולם מסביב רואים שאני שמה את עצמי במקום הראשון, הם התייחסו אליי ככה. כשמישהי שמה את עצמה במקום השני, כולם רואים את זה ומתייחסים אליה ככה. ולכן שאני קמה בבוקר ואני אומרת לילדים, לילה טוב, אני הולכת לישון, ביי, כי אני צריכה לקום ב-5 בבוקר, הם מכבדים את זה. ואין רגע, אני אהיה איתם עוד קצת בגלל ש... לא. אמא הלכה לישון, אמא קמה בבוקר מוקדם, אמא בזמן שלה,
אמא חושבת
לוקחת
שזה...
את החיים שלה ברצינות. אני לא חייתי עם אמא כזאת.
אני חושבת שזה... זה הצבת גבולות. כי אני לא חושבת שאת שמה את עצמך לפני הילדים שלך, כי אם הילדים שלך יצטרכו אותך, ברור שאת תתני להם את החיים גם, נכון?
תדעת כמוני.
תתני להם לאכול לפנייך, ותדאגי להם יותר מאשר את דואגת לעצמך.
הם תמיד יוכלו, נכון? אבל...
כן, אנחנו נאכל משהו אחר. אבל אני חושבת שמה שאת אומרת פה, זה שאת מציבה להם גבולות. שיש לך את הגבולות שלך, עכשיו
שלי.
אני צריכה ללכת לישון,
שלי.
זה הגבול, ומכבדים אותו. אז חלק מהעניין שאתה, חלק מהעניין לאהוב את עצמך, זה גם ללמוד לשים גבולות.
בוודאי, ולדעת להגיד לא.
לדעת להגיד לא, ולהגן על עצמך, כי ברגע, מה זה בעצם גבול? את מגנה על עצמך, גבולות נועדו בשביל להגן. נכון? לא...
נכון.
להגן מאוד. על הטריטוריה. אז ברגע שאת אומרת לילדים שלך, אני עכשיו הולכת לישון, כי אני צריכה לקום ב-5, שמת להם גבול. זה לא שאת יותר חשובה מהם, פשוט שמת להם גבול.
הם יודעים, זה בסדר. אגב, הם יעריכו אותי והם יעריכו את עצמם, כלומר גם הבת שלי תלמד לעשות את זה.
כי לימדת אותה לשים גבול, ומה את אומרת, שלך הייתה אימא שלו לא שמה לכם שום גבול.
לא, היא לא, שמה, היא לא שמה לעצמה גבולות. היא עבדה, היא גם הייתה עורך הדין.
באמת?
כן, וגם באמת במשרד, המוסד לביטוח לאומי. אז כאילו תיקים קשים, אני זוכרת שהיא הייתה חוזרת ממש כבדה, כאילו הלב, אז לא היה לה זמן לעצמה, לא חברים, לא חברות. אני אומרת שאחד הדברים שהכי חשובים זה להשקיע בעצמה, היא לא לרגע השקיעה בעצמה, והיום היא לא במקום טוב. היום היא בדיכאון, כי פתאום העולם הזה, שהיה רק העבודה, וזה מה שהיה, עבורה, נסגר, כי היא כבר בפנסיה, אין שום דבר, אין תחביב, אין, אני הולכת לים להליכה, אין אני שמה נעלי ספורט והולכת לחברות, אין אני יושבת עם חברות בבית קפה, אין. אחד הדברים ש... היום כל כך חשוב לי גם להגיד ללקוחות שלי ומה את עושה בשביל עצמך היום שתרגישי עם זה יותר טוב. ויש המון דברים חוץ מההליכה הזאת וחוץ מזה גם לשבת 10 דקות ולצפות בירח עם כוס יין או בלי כוס יין או ללכת, פשוט ללכת אחר הצהריים, לשבת עם חברה, לא כל היום. המשימות האלה מרגומרות אותנו. וחלק מהמדיטציה זה לעצור לפני שהיום מתחיל ולסמן וי על זה. זה היה הזמן שלך וזה היה הזמן שעשה לך טוב. מאותו רגע, את כמו נץ. את כאילו מגיעה לעבודה באנרגיות אחרות. והסיבה שנגיד, את עייפה כשאת לא מתאמנת אגב, זה כי באמת לא שחררת הורמונים טובים שנותנים לך אושר. גם לא סרטונין. ואז הרבה פעמים מחפשים את המתוק. וכשאנחנו חופשים מתוק, אנחנו חושבים שוב פעם שזה עשה לנו טוב, אבל זה לא עושה לנו טוב לרגע. זה לא עושה לנו טוב אפילו לשנייה. רק הביס הזה. ואנחנו צריכים לזכור שאוכל הוא לא הפתרון. לעשות טוב לעצמי, זה לא לצאת בערב למסעדה. זה חלק. אני צריכה לדאוג לעצמי במהלך היום, וכשאני דואגת לעצמי, אני אוהבת את עצמי. רות, אני אוהבת. אני גאה בעצמי שאני אוכלת סנדוויץ' בדרך לעבודה, ולא מגיעה לעבודה, ואז נזכרת שאני רעבה, ומי יטפל בי עכשיו, ומי יביא לי. אהבה עצמית מגיעה מתוך הבחירות שלי. אמרת, לשים גבולות, זה בחירה. כמה אנשים לא שמו? לא שמו בעבר ולא שמות עכשיו. לא משנה גם עם הילדים גדולים.
זה גם לשים קצת גבולות לעצמך, לא?
האוכל?
כן.
זה קודם להבין מה אני צריכה לעשות, כדי שאני לא אצטרך לשים גבולות שם. כי ברגע שאני אוכלת טוב, אני מתאזנת הורמונלית. כשאת מתאזנת הורמונלית, את לא רוצה את כל המתוק הזה.
אני תמיד רוצה מתוק.
את לא.
תמיד, תמיד בא לי שוקולד, תמיד.
כשאת לא אוכלת במהלך היום, באמת אני אומרת, כשאת לא אוכלת במהלך היום, את תגיעי למצב רעב. כשתגיעי למצב רעב, האפשרות הראשונה שלך תהיה...
סוכר.
סוכר פחמימות, משהו זמין. סוכר מביא צורך לעוד סוכר, ועוד סוכר, ועוד סוכר.
ממכר.
אנחנו מסד כמה חלבונים את צריכה, כמה שומנים את צריכה. ברגע שאת מכניסה לגוף מזון איכותי, את גם משפרת את כל מערכת המעי. כלומר, החיידקים הטובים במעי גדלים, והחיידקים הפחות טובים, אלה שגורמים לנו לקרייבינג ולמחלות ולצרבות, הם אלו ששולטים בנו בתקופות כאלה. כשאני אוכלת טוב, האיזון ההורמונלי של משתנה. אני ישנה יותר טוב, אני מעכלת יותר טוב, אני שמחה יותר, אור הפנים שלי נראה יותר טוב. הכל יותר טוב. הם כבר לא רלוונטיים, אני קוראת להם קרלוס ובקטוס. תעלי את קרלוס. תוכלי לאורך היום, לא תגיעי למצבי רעב. לא תגיעי למצבי רעב, לא תחפשי את המתוק. תרצי בארבע שוקולד, תוכלי שוקולד. אבל תזיני את הגוף במה שהוא צריך. זה לא אומר שהוא לא צריך שוקולד בארבע, אבל זה לא כבר לאורך כל היום. וכשנשים מתאזנות הורמונלית, הביטחון שלהם עולה. הרצון לסקס גובר. יש לי באמת עדויות משוגעות של נשים שלא ידעו שהריח מהאזורים האינטימיים שלהם זה בגלל התזונה שלהם. ולא היה מערכת יחסים. ופתאום, תזונה טובה גורמת לכל הדבר הזה להרגיש נוח יותר, טוב יותר, להריח טוב יותר, ופתאום חיי המין השתנו. לטובה. כתבה לי כזה גם, כותבות כל הזמן, אבל אני אומרת תודה, אבל הפעם אנחנו אומרים שנינו תודה. לתזונה יש כוח. הדבר הראשון שאני חושבת שצריך לעשות, זה להבין מה לאכול לאורך היום, כדי לקום בבוקר, שאת ערנית, ואז את יכולה לקום בחמש בוקר, ואת יכולה להתחיל לעשות ספורט, ובא לך ללבוש את הבגדים היפים לספורט, ופתאום יש מוטיבציה לכל כך הרבה דברים. ונשים שהן גרושות, דייטים, אם הן לא מרגישות טוב, הן לא יגיעו בכלל לשלב הזה, כי הן בכזה לא עושים. למה?
אז בעצם אנחנו אומרות שצריך להתחיל עם דברים קטנים שיגרמו לך להרגיש טוב, ואז יהיה לך יותר מוטיבציה ויותר יכולת גם להתייחס לעצמך טוב, לדבר לעצמך יפה, להזין את עצמך בטוב, לעשות דברים שעושים לך טוב.
ממש.
אוקיי, וכשאת, אני חושבת באופן כללי, שאת נמצאת במצב כזה של דאון, אז א', לטפל. אם צריך לקחת טיפול תרופתי גם לצאת מדיכאון, בעיניי זה מאוד מאוד לגיטימי.
ואגב, הוא לא משפיע על בנות פוחדות לקחת ציפרלקס או משהו כזה, שאגב, הרבה לוקחים ציפרלקס בגלל שהן לא מאוזנות הורמונלית, אפילו לא קשור לדיכאון, והן לא מודעות שזה לפעמים מהתזונה.
אוקיי, זה אני לא מבינה בזה, אבל אני כן יודעת ש... את יודעת, פעם חקרתי פסיכיאטר בבית משפט. על השימוש בציפרלקס במסגרת הליך גירושים. הוא אמר לי, תראי, אנשים שלוקחים ציפרלקס עוברים את זה יותר בקלות, זה כמו קביים. כולם צריכים, כי זה דיכאון שהוא הגיוני. נמצאת בכזה משבר, התפרקה לך הזוגיות, התפרקה לך המשפחה, התפרק לך העולם, הגיוני שתהי בדיכאון. לוקחים ציפרלקס, מרגישים יותר טוב. לא יקחו לך את הילדים, זה לא אומר שאת משוגעת, זה לא אומר, ברגע שאת... עושה משהו, וזה לא חייב להיות ציפרלקס. זה יכול להתחיל לרוץ, שזה בעיניי הטיפול הכי טוב שיש, או ללכת לפסיכולוגית, או למטפלת, או לאימון אישי, כל דבר. ברגע שאת מחליטה איכשהו להתחיל לטפל בעצמך, כבר הכל מסתדר.
ממש.
ואז את רואה את כל האספקטים שאת צריכה לטפל בהם, ואת הולכת דבר דבר.
תראה, לפעמים מי שלוקח ציפרלקס יכול להתחיל לעשות את הדבר הזה. הרבה פעמים זה באמת מצב שהיא לא יכולה להרים את עצמה.
נכון.
ואז, את יודעת, כן טיפול תרופתי, ואני גם בעדו, אבל אם תעשי עוד דברים במקביל, גם אם זה עדיין לא משפיע, הרי זה לוקח זמן, זה ישפיע יותר טוב. וכשזה ישפיע, את תהיי כבר שם. וזה רק ממשיך לעלות. אז כן, חד וחלק, לדאוג לעצמנו, לקחת כדורים אם צריך, ובאמת לזכור שבאנו לפה בסוף ליהנות. אז...
מה את אומרת על כל הזריקות הרזייה שיש עכשיו?
נורא והיום.
למה?
נורא והיום.
במה?
נורא והיום.
תראה, נותנים את זה לאנשים שהם ב-BMI מעל 30. זה השמנה משמעותית. אולי זה חוסך ניתוחים.
כל אחד יכול לעשות שינוי. את יודעת למה קשה לאנשים לעשות שינוי? בדיוק אותה סיבה שאמרנו. הם לא יודעים להתמיד. התמדה לא דורשת רק מוטיבציה והרשמה לאיזושהי תוכנית. מוטיבציה היא רק ההתחלה. הרבה מהם, אלה שבשמנת יתר ובעודף משקל חמור, התחילו ממוטיבציה, נכנסו לאיזשהו תהליך, שילמו והרגישו שאין, עכשיו הם יצליחו. לא, יש פה עבודה. כמו שאמרתי, עבודה עצמית יומיומית על עצמך, תהליך תזונתי ושינוי, הזריקות לא ילמדו אותם שום דבר. גם הניתוחים הבריאטריים.
נכון, יש מלא שחוזרים.
שום דבר. היה לי לקוח שהגיע באמת אחרי 3 ניתוחים בריאטריים. 140 קילו. רק שהוא למד לאכול. היום הוא שומר על ה-70 קילו. אתה חייב ללמוד לאכול. אז בין זה שאנחנו השראה של הילדים
אז
שלנו.
אז איך מתמידים? כי אני חושבת, קודם כל, בעיניי, התמדה זה המפתח להצלחה בחיים.
בכל דבר.
בכל דבר. תראי את הבלוג שלי, 7 שנים. 7 שנים כל שבת.
ואת מצלמת גם, כל שבוע. תראי, את ממש
מתמידה. אני מתמידה, אבל איך מתמידים בדיאטה? כי עם זה אני קצת מתקשה.
אני הולכת לעשות לך עכשיו הסימון שיחלחל.
אוקיי.
דיברנו על המוטיבציה, נכון? הרבה פעמים יש לך מוטיבציה, נרשמת עכשיו, שילמת, אוקיי? זה לא הפתרון.
לא הפתרון.
מפה יש דרך. אני צריכה עכשיו את הלמה. למה אני פה? למה את פה? למה את רוצה? רק לרדת במשקל, רות, לא מספיק.
נכון.
לא לך, לא לי, לא לאף אחד. זה אותו דבר, לא מספיק לרצות להיות עורך הדין. אני צריכה לעשות משהו. ואני צריכה לשים לעצמי תוכנית פעולה. כשבנית את המשרד שלך, הייתה לך תוכנית פעולה. אני רוצה לעשות ככה וכך וכך, כדי להגיע לכאן וכאן. רצית את הפודקאסט הזה? מה אני צריכה כדי להגיע? כל דבר בחיים הוא תוכנית פעולה. אנשים שנכנסים לתהליך ירידה במשקל, או לדיאטה, שהיא לא הגיונית, או שהיא צום, או כל מיני קשקושים, ולא מבינים שתוכנית הפעולה זה הבסיס, כשאמרתי לך, תכיני מראש את האוכל. זו תוכנית הפעולה של הלקוחות שלי מדי שבוע, כדי שהם ידעו שהם על זה. וכל הזמן נזכור את הלמה. לא רק לרדת במשקל. למה? כי אני רוצה להיות השראה לילדים שלי. למה? כי אני רוצה להרגיש טוב. למה? כי אני רוצה איזון הורמונלי. למה? כי אני רוצה את מערכת היחסים שלי עם בעלי ולא לראות כמו שאני אראית. יש הרבה למה, וצריך לחקור את זה. ממש, וכל אחת צריכה לחשוב למה אני באמת רוצה. בדיוק, קחי את הלמה, קחי תוכנית פעולה. אני הרי נותנת לך, נתתי לך תוכנית פעולה. בעצם נתתי לך תפריט, רשימת קניות, כל מה שצריך. אבל אני לא מספיקה. אני צריכה שאת תחליטי מה את עושה בשביל להצליח השבוע. קחי תוכנית הפעולה ואת הלמה הזה, ותפעילי את המשמעת העצמית, כי בהתחלה את חייבת, נכון? להכין, לסדר, לדאוג לעצמך. משמעת עצמית תשמור עלייך גם בימים הלא טובים. ויש לנו כאלה ימים שאני צריכה כמו מוקדם ולסוע ישר למשרד, או סתם יום שרפתי עם בעלי, בסדר? יש ימים רעים, ימי דיכאון, ימי קושי גלובלי, לא משנה, קשה. אבל כשיש לי את המשמעת העצמית, ויש לי תוכנית הפעולה, שכבר הכנתי לעצמי ובישלתי לעצמי, את המאפינס ואת הקציצות ואת הירקות, ויש לי את הכדורי תמרים, בסדר, יש לי הכל. אני רק לוקחת את זה בבוקר, ויוצאת איתי לעבודה. לאט לאט, עם המשמעת עצמית, את מקבלת ידע, נכון? צריך ידע. אם לא נותנים לכם ידע, זה לא שווה כלום, כי לא תלמדו. את צריכה למה אני אוכלת מיני בוקר, למה בוקר, למה צהריים, למה אחר הצהריים, למה ערב. וקחי את הידע הזה, לאט לאט, עם המשמעת העצמית. את מסגלת הרגלים. את כבר לא יכולה בלי המיני בוקר. את לא יכולה כבר בלי המים. את לא יכולה כבר יותר משתי קפה.
אבל בעצם אנחנו מדברים פה על שני מושגים נפרדים. משמעת עצמית והתמדה. שזה די קשור אחד לשני, כי אתה לא יכול להתמיד בלי משמעת עצמית.
בדיוק.
לא יכול.
לא יכולה לצאת לשום תהליך.
אז איך מפתחים משמעת עצמית?
אז משמעת עצמית, את צריכה להרים אותה. היא שם. את צריכה לרצות את זה מספיק, בזכות הלמה, בזכות התוכנית פעולה, וכרגע להיות במשמעת עצמית. כשבן אדם עכשיו רוצה להתחיל לעשות כושר, הוא צריך לדעת שיש לו ביומן שהוא הולך לחדר כושר.
חייב. חייב.
יודעת מה, אני אתן לך את הדוגמה הכי טובה. אחד הילדים שלך היה כדורגלן או משהו? נגיד וכן, בסדר?
נגיד וכן.
חורף, קיץ, ילד שיודע שהוא רוצה להיות כדורגלן, הוא יודע שיש לו 6 אימונים בשבוע, הוא רוצה להיות כדורגלן, הוא ילך גם בחורף, כן.
אז וי, לרוץ מרתון. אתה יודע שאתה חייב לעשות איקס אימונים בשבוע, כי אחרת אתה לא תעמוד בתוכנית.
אבל קחי ילד.
ילד.
ילד. שזה מה שאנחנו מלמדים אותה, משמעת עצמית. לא כל שבוע בא לו, אבל המאמן, מה הוא עושה להם? מכניס אותם למשמעת עצמית.
בסדר, אבל לא כולם נמצאים שם.
אבל זה שלהם. הילד ימשיך ללכת. לנו, אנחנו לפעמים שוכחים, אין לנו משמעת עצמית. מה שלא נוח לי, אני לא עושה. משמעת עצמית קיימת בכל אחד מאיתנו. תלוי כמה אנחנו רוצים את זה. נפסיקו כאילו להירשם עוד תוכנית ועוד תוכנית ועוד ניסיון ועוד, כי רק המוטיבציה והכסף מדבר. יש פה עבודה, יש פה הכנות, אין מה לעשות, זה לא נופל.
איך מפתחים משמעת עצמית?
ואז, אני אגיד לך, המשמעת עצמית היא נמצאת שם, רות, באמת, אין. משמעת עצמית צריכה לצאת החוצה, כי אני רוצה את זה מספיק. אבל, לאט לאט אני לומדת, למה אני עושה את מה שאני עושה. ההרגלים מתחילים להתאמה. הנאה, כשאני נהנית מהאוכל שלי, כשאני פותחת במשרד את האוף המוקפץ שהכנתי, וכולם מסתכלים, ואני יורדת במשקל, ויש לי ניצחונות, דן אריאלי אמר לי, בדיוק את המשפט, תקסים, את עושה בתוכנית, תקסים, אני עושה תקסים, אני מצלמת את האוכל שלי. אני עוצרת רגע את כל הברדק של היום, ואני עושה מזה טקס, מה זה כוס יין? מה עשינו את כוסות יין? שמים את היין, מרימים. ידע, הרגלים.
את קשקשים.
הנאה. זה המקור. כשאני נהנה, את נהנית מהעבודה שלך.
לא תמיד.
בסדר. אבל לרוב כן, אחרת לא היית שם.
נכון.
ואם את לא נהנית, יום אחרי יום אחרי יום, לאורך זמן...
אם לא נהנים, לא עושים.
לא יקרה.
אבל בואי, דיאטה זה לא דבר מהנה.
אותו דבר, את יודעת לכם... אני נהנית, בסדר? אני אפילו לא מדברת שם. אני מדברת על עצמי. יש לי סדר. אני בבוקר קמתי, אכלתי את המאפינס שלי, אכלתי את הגרנולה עם היוגורט ש... מה הבעיה? נשים פה גרנולה שהכנת פעם אחת.
יש בארון.
מהמם עם היוגורט, בסדר? בדרך לעבודה. צהריים. אכלתי קציצות כאלה עם מוקפץ, כאילו זה כזה... טעים. נהניתי לפתוח, אכלתי, יצאתי מהמשרד, אכלתי בדרך לפה... תפוח ואגוזים, כי היום החלטתי, אתמול זה היה שני כדורי תמרים, לפני יומיים זה היה חטיף סניקרס כזה, שאני מכינה. סתם דוגמה. אני נהנית, אני שבעה, אני רגועה, אני יכולה לקום כל בוקר לזה, זה ייתן לי מספיק כוח להמשיך, יש לי תוצאות, יש ניצחונות, יש לי שייכות, אני גם לא לבד. תחשבי, הרבה אנשים מנסים לבד, הם ביום השני כבר נשברים, א' כי הם לא יודעים מה הם עושים, דבר שני, הם לא עושים את זה נכון, אין תוצאות, אין ניצחונות, אין תקסים, אין שייכות, איך יהיה שינוי? כל מה שאמרתי פה, זה הסוד לשינוי.
טוב, מאיה, תודה רבה. אני מקווה שאם הפקתם ערך מהפרק הזה, ואני בטוחה שיש מי שיכול להפיק ממנו ערך, תעבירו את זה הלאה, ותודה שבאת.
תודה לך.